אנחנו התחלנו לפתוח, נכון? צועקים על השם פעמיים, פעם אחת, לא שומע בקולם, פעם שנייה, אז כתוב, ויסירו את עולה הנכר מקרבם, כלומר, לא סתם צעקו, אלא גם היו מוכנים לעשות משהו. ואז בתקצר נפשו בעמל ישראל, הבאנו את מחלוקת הרמב״ם ורש"י, נכון? מה פירוש הביטוי בתקצר נפשו בעמל ישראל? ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד. ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה, כלומר, מה שהפריד ביניהם זה כנראה היבוק. המצפה זה מה שנקרא מצפה גלעד. אנחנו נראה את זה עוד מעט. קצת מתקשר לנו בפרשת השבוע, כן, כשלמדו שם מצפת היבוק, לבן ויעקב, ויקח יעקב אבן וירמיה מצבה. ואיך נקראת המצבה הזאת? מצפה. מצפה, מצבה, אותה מילה, תסתכלו שם ברמב"ן, כן, ב' ופ', אנחנו יודעים שהן מתחלפות הרבה פעמים, והמצפה אשר אמר, ייצף השם ביני וביניך, כמו והמצבה אשר אמר, ייצף השם ביני וביניך, כן, והגל הוא גלעד, והמצפה ייצף השם ביני וביניך, וביחד מה נותנים לי המצבה והגל? מצפה גלעד. כן, מצפה וגלעד, כן, מצפה גלעד, זה הכל באותו מקום, ושם במצפה הם חנו, אנחנו תכף נבחן אם יש לזה משמעות. ויאמרו העם שרי גלעד איש לגבי, מי האיש אשר יחל להילחם בפני עמון, יהיה לראש לכל יושבי גלעד. המצפה הזאת הוא תעסיק אותך. יפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה, וילד גלעד את יפתח. ותלד אשת גלעד לא בנים, ויפלו בני האישה, ויגרשו את יפתח, ואמרו לו לא תלך לבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה. ויפרח יפתח מבני אחיו, וישב בארץ טוב, ויתלקטו אל יפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. שוב, דילגנו בינתיים על המצפה, אנחנו נחזור אליה, אמרתי רק כמה הערות בודדות, אבל עוד לא דיברנו. אנחנו נדבר בהמשך, וכרגע נראה את הסיפור פן י"א מתחיל כאילו במקום אחר. יפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה, ומתוך הסיפור מתברר מה קרה שם. גלעד, גלעד שידוע בגלעד, אני מזכיר לכם, יש לנו גם הוא מכיר, הוא הוליד את גלעד, כן, הוא גם זה שירש את הגלעד, ואתה שואל את עצמך לפעמים את השאלה, מה היה קודם, כן, כלומר, פה הוא נשאל את השאלה, איך מחיר ידע לקרוא לבן שלו גלעד, ואחר כך הוא למחיר נתתי את הגלעד, כן, כלומר, איך הדברים האלה הולכים ביחד? הגלעד, זה קשור כמובן לעוד שאלה, מדוע הגלעד ניתן לבני מנשה, הם לא ביקשו, מי שביקש זה ראובן וגד, ראובן, גד, כנראה, היה שם גם שמעון, הם היו דגל, אבל איך מנשה ולמה חצי מנשה וכל הדברים האלה בהחלט אומרים שם דורשני, בואו נציץ לרגע בדברי הימים א' פרק ז', פסוק י"ד, יש לכם? בני מנשה, עשריאל אשר ילדה, עשריאל מופיע לנו בעשרי משפחת העשריאלי, מופיע לנו גם בפרשת פנחס, פילגשו הארמיה ילדה את מחיר אבי גלעד. מאיפה הייתה למנשה שחי במצרים פלגה של רמיה? צריכים לזכור שמנשה היה הבן של המשנה למלך. והם הסתובבו, כן, כלומר, הרבה אנשים לא רצו את קרבתם וכל הדברים האלה. ויש להניח שאם הייתה לו פלגה של רמיה, היא בוודאי הייתה בת של איזשהו נשיא או משהו כזה. כלומר, הייתי אומר, אולי ביתו של ראש הגלעד, הוא נראה את ככה, עדיין בתקופה העתיקה, כן? כשאנחנו מדברים עדיין על זה, היה שם מישהו נשיא של כל שווה גלעד, ופילג שואר רמיה, נישאה למנשה, שהיה בנו של המשנה למלך. והיא ילדה את מחיר. וממילא, כשהיא נפטרה אחרי 120 שנה, אז מי שירש את הגלעד היה מחיר. בכלל לא דרך מנשה אביו. כן? הוא ירש את זה מאמא שלו. כן, בן יורש גם את אמו. ומנשה, בדרך הטבע צריך לרשת, כמובן, בעבר הירדן המערבי, ליד אפרים, ושם באמת ירש חצי מנשה. אבל מחיר ירש את הגלעד מאמו, והוא בעצם חצי השבט, שדרש אחר כך את הגלעד, ונאמר, ולמחיר נתתי את הגלעד, ומחיר קורא לבן שלו גלעד, בגלל שהוא יודע שהוא עומד לרשת את הגלעד, והשם גלעד מסתובב במשפחה שם, והנה כאן יש לנו איש ששמו גלעד, שמות מסתובבים במשפחות, וכתוב, ותל את אשת גלעד לא בנים. כלומר, לגלעד, בואו ננסה לשחזר קצת את המשפחה, לגלעד היו שתי נשים. הייתה לו בעצם אישה, והייתה עוד איזושהי אישה זונה. לא לגמרי ברור שהיא זונה, אפשר להגיד שהיא זונה, אבל בהמשך אומרים לו האחים שהם לא תורשי טובתו, ויום הוא לא תנחל בבית אבינו כי בן אישה אחרת אתה. כלומר, כאן נזכר אישה אחרת, כלומר, לאו דווקא זונה במובן השפל ביותר של המילה הזאת. אני מעריך כפשרה בין זונה לבין אחרת, מעריך שמדובר על משהו כמו פילגש. אחת, בלי כתובה, בלי קידושין, או עם קידושין ובלי כתובה, אני לא נכנס למחלוקת הזאת, אבל לא אישה חוקית במובן הרגיל, אבל אישה שהיא מיוחדת אליו, היא לא אחת שהולכת למכור את עצמה ברחובות לכל עובר משאב. אבל היא נמצאת אצלו, היא ילדה כאן פילגש, היא לא ממש נשואה לו. למה הוא מחזיק איזו פילגש? שאלה קצת מנדנדת, תגידו מאיפה אני יודע, כן, אבל מה יכול להיות המניע של אדם להחזיק כזאת פילגש, לדעתכם? מה?
לעצבן את אשתו.
לעצבן את אשתו. לא ישבתי על כל כך מבריק, רעיון עולה מסוג אחר, כן? מה? למי? למנשה. טוב, זה אנחנו לא יודעים למה. יכול להיות, אני רוצה להעלות כאן אפשרות שהייתה לו פילגש בגלל שלא היו לו ילדים. ככה זה נראה. היה כתוב, ויגדלו בני האישה ויגרשו את יפתח. משמע שבשלב מסוים הוא היה גדול והם עדיין היו קטנים. כלומר, אשתו של גלעד כנראה לא ילדה ילדים, הוא היה צריך להיות. הייתה לו אישה. הוא לא רוצה לגרש אותה, הוא לא רוצה לתת מישהו מכוח, אז הוא לקח פילגש כדי שתלד לילד. מזכיר אולי את אברהם עם שרה ואגר, כן? או יש לנו אחר כספורים מיעקב. ובואו נקרא את הסיפור היותר דומה עם אברהם ושרה ועדיין שרי, כן? והגר. הוא לוקח את הגר, שפחה, לא בדיוק נושא אותה, לא בדיוק ממש אישה, אבל היא הולדת לילד, כדי שיהיה לו ילד. ואז, ויגדלו בני אישה ויגרשו את יפתח. אולי גם כן מזכירו את ההמשך, עם שרה ואגר. אבל בואו נלך לדבר הזה יותר בתורה, במקומות אחרים, ולאיזה פרשה זה מוביל אותנו, לאיזה פרשה הלכתית? כי תהיין עליהן שתי נשים, האחת אהובה ואחת שנואה, והבלו בנים אהובה והשנואה, והיה הבן הבכור לשנייה. זה גם ברור מדוע. אדם לקח את האישה שהוא אוהב, את האישה שהוא לא אוהב, הוא לקח בשביל להשתלט לו ילדים. כלומר, יש שני, יש בתורה, אנחנו דרך כלל מנסים היום לחבר את שני הדברים האלה, והיום יש לכל אחד מאיתנו אחריכם, רבים גרשום רק אישה אחת. אבל בתקופות אחרות, כשגם הדרישות היו פחות גדולות, וכשהכל היה הרבה יותר קטן, אז אתה יכול למצוא שני נימוקים לכך שלאיש יש אישה אחת, עשר ועשר כנגדו. כן, חי איתה את החיים המשותפים. אדם צריך אישה גם בשביל פרו מילאו את הארץ. מי שרוצה כבר יכול לראות פה את פרק א' ואת פרק ב' בספר בראשית, נכון? אישה שנועדה לצורך פרו ורבו, ואישה שנועדה להיות לו עזר כנגדו. כן, וניתן להמשיך פה ולפתח את שני הפרקים האלה ואת שתי משמעויות הסיווג שקיימות לנו בפרשת בראשית. ואם כן, הוא לקח כאן, האדם לוקח אישה, היא לא האישה שהוא אוהב. היה אבן לבחור לשניאה, אבל לא לקחת כדי שתלב לילד. ואז מה שקרה, ואני אישית מכיר כאלה דברים, מסתובב ילד בבית, אז זה משנה את כל המינון ואת כל הסיבוב ההורמונלי של האישה הקרה. היא רואה ילד, זה איפשהו מחמם אותה, בשביל אישה, לראות ילד זה הרבה מאוד, ואז גם היא לא יודעת. זה מה שקרה אצלך כן למשל. זה מה ששרה רצתה שיקרה אצלה. אז כמו שבא לך, מסיבות אחרות. אבל אם נולד ילד, ואם היא נוגעת בילד, ואם היא מלטפת ילד, ואם היא מטפלת בילד, אז איפשהו מגביר את ההורמונים המתאימים אצלה, ובסופו של דבר היא מסוגלת גם ללדת. וזה גם מה שקוראים, אהובה והשנואה. אז הבן הבכור לשנואה. אבל נולדים בנים לאהובה, ועכשיו השנואה, מה קורה עם הבן של השנואה? ושאלה מעין זאת, קראתה כאן, יפתח היה הבכור. אבל לא רק שהוא לא קיבל את חלק הבכורה, אלא הוא לא קיבל כלום. אמרו לו, אתה בן של פילגש, אתה לא יורש, וגירשו אותו מהבן. כשהם היו גדולים, הם פשוט גירשו אותו מהבן. לא יוכל עלייה, לא יוכל עלייה. בגלל שהוא היה בן של פילגש, הפילגש כנראה אישה ממעמד נמוך, ואישה של מעצם טבעי כזו, זה יכול להיות גם כמו אצל אברהם, אמה, שפחה, משהו מהסוג הזה. לא אישה ממרום האצולה, ואז הבן שלה באמת עכשיו משהו כזה, ואז כאילו יירש בנעמה הזאת, בני עם יצחק. שוב, אצל יצחק וישמעאל היו גם גורמים אחרים, אני לא בא לעשות איזה סיפור כמו שנפתח, הבדלים גדולים יש בין כל סיפור לכל סיפור, וגם בין הסיפור שם, שהקדוש ברוך הוא אמר לו במפורש, כן? על ירה בניך, על הנער ועל המתך, כל אשר תאמר לך, שרה שמה וקולה, הקדוש ברוך הוא שם פסק שזה היה נכון, ואני לא בא לנתח את הפרשה. כאן, במפורש, זה נראה מעבר על פרשה. למה? בתורה, לא יוכל לבקר את בן הערבה, פני בן השנואה בכל. ויפתח, פשוט, מקומה שם, הבא, כן. אתה רוצה, אני יכול לסביר את סמיכות הפרשיות. כאן זה לא מתבקש בהכרח, וזה ודאי לא כל מקרה כזה. אנחנו אומרים שאם תהיה שטיפת תואר, בסוף שונה. זה לא אומר שכל אישה סלועה הייתה שטיפת תואר. אתה לא יכול לקחת במשפט ההפוך. אבל כאן גירשו אותו. אמרו לו, אתכם באמת, הבינו כי בן אישה אחרת, והיפרק שפיתת נאכב. למה הוא בורח מפניהם? למה הוא לא נאבק? מה? סיבה נוספת? בוודאי. המשך הפרשה מעיד. גם זקני גלעד פסחו נגדו. כלומר, זה לא רק אח מול אחיו. כן? כלומר, כל החברה הייתה נגדו. הוא אומר אחר כך, שקני גלעד, אבל אתם שנאתם אותי ואת גרשוני מאיתכם. כולם לא אהבו אותו. למה לא אהבו אותו? בן של אישה. אישה כאלה זה גם יכול להיות אולי משבט אחר, או כל מיני כאלה דברים. כלומר, מישהי שלא משלם, נגדיר את זה ככה. אני רק צריך מפתח דרך חמש בארץ טוב, זה צפון המזרח משם. אנחנו מכירים את ארץ טוב. והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. ריקים זה לא מה שקרוי ריקה. כלומר, אנשים שריקים מרוחניות, כמו שאומרים, כמו שאולי יגידו בעולם הישיבות, ריקים הכוונה ריקים מנחלה. כלומר, כל מיני אנשים שנושלו מנחלותיהם, מסיבות של ירושה, מסיבות של חוב, מכל מיני סיבות כאלה. אנשים נותרו בלי נחלה. הם צריכים להתפרנס ממשהו. אז לאן אנחנו מגיעים? שוב, היה לנו בפרשיות. כן, הרי יעקב מקבל את הנחלה, נכון? אז מה נאמר לעשיו? ממה הוא התפרנס? והלכה וחלכה, את הכי חפה. כלומר, ברגע שאתה מתלקטים אנשים ריקים, איפה יש לנו עוד פרשה כזאת?
דוד,
כמובן. דוד, אפשר לראות בשמואל א' פרק ב', וממש להיכנס לעניינים. שם ימלט אל מערת הדולה, וישבו במרחב כל בית אביו וירדו אליו שמה, כנראה גם נרדפו, והתקבצו אליו כל איש מצוק וכל איש אשר לא נושר וכל איש מר נפש ויהיה להם לשער. מה, אנשים שנלקחו מהם נחלותיהם. למה נלקחו מהם נחלותיהם? דוד בוחר שם איזשהו אזור שבו שאול יהיה לו קשה להשיג אותו, הוא בוחר אזור על קו הגבול. שוב, גבול זה לא דבר מסודר כמו היום, שיש גדר ויודעים בדיוק איפה ומה ושביל גישוש וטשטוש ושהכל מסודר. זה לא עובד כך. גבול זה משהו בלתי מוגדר, לא בדיוק ברור עד איפה הפלישתים, עד איפה ישראל. בגבול אף אחד לא מחפש להיות שם. זה מקום מפוקפק, זה מקום שאנשים לא מחפשים להיות שם. יש עוד משהו שמאפיין את קו הגבול. אנחנו מכירים את זה אחר כך, שם בספר שמואל, שהפלישתים שוסים את הגורנות. כלומר, אזורי הגבול הם אזורים שהפלישתים מבהירים שם את השדות, שוסים את הגורנות. אנחנו יודעים כמו היום שם בעוטף עזה, כן, שסופים להם את כל הסיפור. אז היום יש מערכת פיצויים ודברים כאלה, ופעם זה לא היה. אנשים שהשדות שלהם היו ליד הגבול, ואנשים שהסתכנו בזה, שהם זורעים, חורשים, זורעים, מגדלים, ובסופו של דבר אין להם יתרון. אז מה הם נאלצים לעשות? ללוות כסף. ואז יכול להיות שזה היה גם בשנה הבאה, ואז גם אין להם להחזיר. ואז לוקחים להם את השדה ולוקחים להם את הבית. ופתאום אנשים מוצאים את עצמם בלי נחלה, מוצאים את עצמם במצב שהם צריכים לפרנס משפחות, ואין להם נחלה, ואדם שאין לו נחלה, כמו היום. אין לשבת על הגדרות ליד לשכת עבודה ולקבל דמי אבטלה. אין דבר כזה, אין ביטוח. אתה צריך למצוא עבודה. אז אחת העבודות שאנשים מוצאים, היום זה מאבטחים. אבל כשאני מדבר שם, זה להקים איזשהו גדוד של שכירי חרב, מה שנודע לימים ליגיון הזרים הצרפתי. ודאי שמעתם עליו. כן, מה? ליגיון כזה שמזכיר את עצמו לכל המחיר. כשאתם שומעים היום על השיעים בסוריה שנלחמים בכל מיני מקומות, שלא יהיה לכם טעות, זה לא איראנים. האיראנים שומעים את החיילים שלהם בתוך מחנות צבאיים סגורים. כל מיני אנשים רעבים מאפגניסטן, מפקיסטן, בכלל לא היו שיעים, החליפו את הדת שלהם לדת שיעית. כיוון שהאיראנים משלמים להם כסף. אז הם עובדים כשכירי חרב. יש איזו חברה ברוסיה, שכחתי את שמה, ממש משהו בחברה הזו. חברה של שכירי חרב. לא יודע אם שמעתם, לפני כמה חודשים זה היה שהאמריקאים הרגו 300 מהם שם. והרוסים שתקו כל הזמן. זה שכירי חרב שנזכרו על ידי החברה הזו, רוסים. אבל לא דרך עצמם רוסים משהו. שכירי חרב שעובדים למי שנותן להם כסף. מתלקטים ונפתח בארץ טוב, אנשים ריקים, אנשים מזמינים אותם למלחמה, נותנים להם בשביל זה כסף, הם מקבלים גם את השלל ואת כל הדברים האחרים. וככה אנשים חיים. זה המשמעות אנשים ריקים. זה לא ריקים ופוחסים, כמו אצל אבימלך, ששם זה יותר באמת ריק. כלומר, גם אנשים שאין להם נחלה, אבל גם פוחסים. אלה אנשים שנזכרים לעולם התחתון. כאן אני מדבר אנשים שנזכרים בתור צבא. ועובדים. בשביל כל מיני מדינות שמזמינות אותם בתור צבא לעבוד בשביל. ויפתח, הוא שהוא דיבור חי, הפך להיות מין מפקד גדוד כזה. ואם מימים זה מחבר אותם עם הפרשה שלנו, חוזר לויצעקו בני עמון, ואם מימים וילחמו בני עמון עם ישראל. היי כאשר ילחמו בני עמון עם ישראל, וראינו שאמרו מי האיש אשר החל להילחם בבני עמון ילך ראש לכל שבי גלעד, וילחו סגני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב. ידעו שיש להם איזשהו גיבור, שיש לו גדוד, תבוא תילחם. אמרו לי, יפתח לך והיית לנו לקצין, ללחמה בפנם. ואומר, יפתח לצבני גלעד, אלו אתם שנתם אותי ותגרשו לי מבית אבי, מדוע אתם אליי עד הקשר צר לכם. אמרו, שבני גלעד, אלו יפתח לכם, אתה שאמרו אליך מלאכתה עמד מלחמתה בפני עמון, והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. ואומר, יפתח לצבני גלעד, משנים אתם אותי, ללחם גם ומנתן, לדוע נתן לפני, אנוכי יהיה לכם לראש. אמרו, שבני גלעד, אלו יפתח, אדוני, יש שומע בינותיין, אם לא כברכה כנס. וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין, וידבר יפתח את כל דבריו לפני אדוני במצפה. יפתח בהתחלה אומר להם, תלכו לכל הרוחות. עכשיו באתם? איפה הייתם אתם? זה נשמע קצת פס נקמנות. הרי בני הגלעד נמצאים במצוקה מאוד קשה מול בני עמון, אתה עכשיו מתחיל לעשות את החשבונות האישיים, את הנקמנות הזאת, שלא נתנו לך נחלה. בוא, תושיע את בני עמך, תילחם את מלחמתם, אחר כך נדבר. ככה בדרך כלל רואים את זה, דעתי ראייה לא נכונה ולא מוצדקת בכלל. שוב, אני רוצה לעמוד על ההקבלה. בין הסיפור כאן למה שקרה עם הקדוש ברוך הוא בסיפור הקודם. ואמרנו, אפשר להגיד כל הכופר בטובתו של חברו, סופו כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, במושגים של הנקרא זה כל הכופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, סופו כופר בטובתו של חברו. אבל זה, טוב. בדיוק זה מה שענה להם הקדוש ברוך הוא, עכשיו באתם אליי. אבל אני אומר לה, חצו אתכם ותצעקו אליי, ואושע אתכם מידם, ואתם אספתם אותי ותעבדו לי מלכים, לכו אל האלוהים, וזה הכל אל אלוהים אשר בחרתם בעמם הישו לכם בעצר אתכם. יפתח אמר אותו דבר, ובצדק. למה אני אומר בצדק? הם עוד פעם ניסו לרמות אותו. מה כתוב בהתחלה? מי האיש אשר יחל להילחם אם ימון יהיה לראש לכל יושבי גלעד? מה הם אומרים ליפתח? לך והיית לנו לקצין ונלחמה מבנם. לא מציעים לו להיות לראש. קצין, לומר, מפקד במלחמה. תיגמר המלחמה, מה יהיה? תלך לכל הרוחות, נעד שי דקות. אבל ברור שלא מוכנים לתת לו את מה שהם הכריזו בראש שיתנו למי שיעמוד בראש המלחמה. הם מנסים עוד פעם לרמות אותו, והוא מבין את זה, והוא אומר, תלכו לכל הרוחות. והם מבינים, והם אמרו שקני גלעד ונפתח, וכן אתה שם נלך ולתה עם אדם ולתה ונאמר, והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. שוב אני מזכיר לכם גם שם, עם הקדוש ברוך הוא. כשהם צעקו בפעם השנייה, אז מה הם עשו ויעשירו אותו, לא היה לאחר מקרמה ויעבדו את השם. הם מוכנים לקבל אותו. הוא אומר להם, אם אתם אני, הייתה סתירה בדברים שלהם, הוא קצין עכשיו, הוא ראש, אם ישבים אתם אותי אליכם, דאמר נתן, שמות עליהם, ואולי אנוכי יהיה לכם לראש, אתם מקבלים עליכם? כלומר, יש משמעות אם הם יגידו פעם שנייה, למה הוא שואל אותם את זה עוד פעם? הגמרא אומרת מסכת שבועות, הן שבועה. אתה אומר משהו פעמיים. אז בפעם הראשונה אתה יכול להגיד, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. אבל אם אתה אומר פעמיים, אתה כבר לא יכול להגיד, נכון? כלומר, אם אתה אומר פעמיים, אז זה אומר. הגמרא אומרת, מניין להתרת נדרים, אשר נשבעתי, להפי, אם יבואו מלוכתי, נשבעתי, אבל... נשבעתי, אבל אני יכול להפיע. הגמרא אומרת את האפשרות הזאת, כלומר העובדה שלהגיד פעמיים, המשמעות הדברים, אתה אומר דבר פעמיים, זה נחשב כמשמעות. שואל אתם עוד פעם, אתם מקבלים עליכם? שאני אהיה ראש? אומרים לו במפורש, השם יהיה שומע בינותינו אם לא כדברך כנס. נחמד. פה אני רוצה רק להעיר הערה, קצת פרובוקטיבית, אבל קורה לי לפעמים. כמה אנחנו צריכים להודות לחדוש פה? גם כשאנחנו לא יודעים תנ"ך. אנחנו גרים כאן בארץ ישראל. אני קורא פה את הרד"ק, אני קורא פה את הרב"נן, ונחלקו ביניהם על מצפה. אמרנו שנדבר קצת על מצפה. לא זוכר מי, נדמה לי הרד"ק שולח, לא זוכר, לא בטוח, אחד בשני, שולח אותנו למצפה שנמצאת שם מתחת החרמון, בספר יהושע, ומתחיל לעשות את הקשרים הרוחניים בין המלחמה כאן, המלחמה שהייתה שם מתחת החרמון בספר יהושע, והשני שולח אותנו למצפה של שמואל, שנמצאת כנראה בנבי סמואל. כן. ועושה כל מיני חשבונות עם שמואל במצפה, ואיך שהעם חוזר בתשובה, וגם יפתח כאן במצפה, ואפשר לעשות פלפול שלה. שוב, מצפה, כל מקום גבוה. מקום גבוה, יכולים להיות שני שמות דומים. אחד מהם זה מצפה, ומה השני? צפת. כן, יש לנו גם צפת בנגב, יש לנו צפת בגליל. מקום גבוה יכול לקרוא צפת. זה מקום שצופים ממנו. וכמובן, יכול לקרוא גם מצפה. וכאן, שוב, אנחנו מכירים מספיק את מפת, מכירים מספיק היטב את מפת ארץ ישראל, כדי לדעת שיפתח, כשעומד מול בני עמון, וכתוב ויעבור את מצפה גלעד, ומצפה גלעד עבר בני עמון, שיפתח לא מדבר את דבריו לפני אנשי גלעד במצפה שנמצאת ליד ירושלים, ולא במצפה שנמצאת ליד החרמון. אני מקווה שזה ברור לכולכם, נכון? אנחנו מכירים מספיק טוב את המפה כדי לדעת את זה. על כוכן זה מצפה גלעד שנמצאת מעל הירבוק. למה אני אומר את זה? בגלל שאני כן רוצה ללכת בדרכם של הרד"ק והרבנן, אבל לא עם מה שאומר. אני כן חושב שאם המקרא מדגיש לנו כאן את שם המקום, כנראה הוא רוצה לחבר לנו את ההיסטוריה. ואני הולך למצפה גלעד, ושוב, למה שהיה לנו בפרשת השבוע. למקום ששם אומר יעקב ללבן. זה 20 שנה אנוכי עמך, וכליך ואיזיך לא שיקלו ואלי צולך לא אכלתי, טריפה לא הבאתי אליך, אנוכי יחתנה, מידי תבקשנה. עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך, ושש שנים בצונך, ותחלף את משכורתי עשרת מונים. לולי אלוהי אבי, אלוהי אברהם, ופחד יצחק היה לי, כי אתה הרי קם שלחתני, את עוני ואת יגיע כפי רעה אלוהים ויוך החמש. ותראו כמה פשוט וקל להוציא מהמצפה את לבן ולשים במקומו את זכני גלעד. שום, אני לא בא להגיד שיפתח הוא בדיוק כמו יעקב אבינו, יש כמה הבדלים. אבל לראות פה את זה שכל הזמן דופקים אותו וכל הזמן מרמים אותו וכל הזמן נוסעים לקפח אותו ולנשל אותו גם כשהם מבקשים לנו ישך וכשהוא עומד שם על המקום הזה ואולי ליד המצבה שנכרתה שם ברית ושלבן הכיר בזכויותיו של יעקב ושם הוא אומר את דבריו לפני השם כהמשך של הסיפור, כמשהו שאולי יכול היה להיות הפתרה של פרשת ועץ, באופן עקרוני, למה לא? אבל ממש משתקפים לי פה המריבה בין לבן לבין יעקב, והמריבה בין יפתח לבין זכני גלעד. עד כמה הדבר הזה כואב, אנחנו נראה בהמשך. אתם חושבים שהסכסוך נגמר, רחוק מסגנות, עוד מעט נגיע לבני אפרים. ולכל החבורה. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמונים. מלי ולך קיבת אליי להילחם בארצי. אנחנו ניכנס כאן למסע ומתן ארוך, הוא מוכר כזה הפטרת פרשת חוקת. ומסע ומתן ארוך, אבל המסע ומתן הזה, הייתי אומר, יש בו משהו חריג. מה המקרא כשהולכים למלחמה? מלחמים ולא מדברים. היום אוהבים מדבר, קודם, מדברים, 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 עכשיו פורסת לך. אבל כשאנחנו מדברים במושגים המקראים, כשיוצאים למלחמה, אז יוצאים למלחמה. אני גם יכול לומר, סליחה, אדון יפתח, היקר, המפקד, כשמינו אותך לראש ליושבי, לכל יושבי גלעד, זה לא בגלל שפתחו על זה איך שאתה יודע איך לדבר. למה מינו אותך לראש? כי אתה יודע להילחם, כי יש לך צבא, כי אתה יודע להניג אנשים. מה אתה מתחיל להיכנס למשא ומתן? לא, לא על זה קיבלת את המנדט. משמע מהמשא ומתן שמתנהל כאן, שאולי אפשר היה גם להגיד איזושהי פשרה. אני לא יודע. אני רק שואל. וזה מה שיפתח מנסה לעשות, כשהוא אומר, מלי ולך קיבלת אליי ללחם בארצי. התנהל כאן משא ומתן, המשא ומתן לא מצליח, בסופו של דבר כתוב ולא שומע המלך נעמוד דברי יפתח אשר שלח אליו, ואז קורה מה שקורה. אנחנו יודעים את יפתח נודר נדר, בסופו של דבר, יפתח נדר לאדוני ואמר, אם נתון תיתן את נעמוד בידי, והיה יוצא שיוצא מתנדב איתי לקראתי משביב שלום נעמוד, והיה לאדוני והייתי עולה. גם הדבר הזה לא נראה שהתבקש כאן בהתחלה. ועולה השאלה, למה זה קרה? והשאלה הזאת כל כך מציקה כאן, שאני הייתי אומר, חיסור עם חסרה והכי קטני. חיסור עם חסרה והכי קטני, מה הייתי אומר כאן חיסור עם חסרה? בין הפסוק, וישים רם אותו עליהם לראש וקצין, לבין, וישלח, יפתח מלאכים אל מלך נעמון לאמור, מלאים ולך, כי באת אליי להילחם בארצי. הבנתם את השאלה? משהו חסר לי, אני חושב שמשהו בתמונה נקטע. אין מתנדבים.
מה?
מה יפתח אמר להשם? החושים שלך טובים, אבל זו לא התשובה שאני מחפש כאן. כן. מעניין. אי אפשר להוכיח את זה. אחרון לא ישמע, כן.
שהיה
עוד החבורה
שלו, היו
מפלישתים,
יכול להיות
שגלעד,
שיפתח
והאנשים הריקים
שלו
נלחמו
עם
ההמונים
אחרי שהוא?
זה הושקע כאן משהו כזה. שהייתה מערכה והפסידו. זה מעניין, אני אומר, אבל שוב, אני צריך משהו עם קבלות, בואו את התשובה הבאה אני כבר אתן. בואו נעבור לפרק י"ב. אנחנו נלמדנו את הפרק הזה כשלעצמו, ויצעק איש אפרים ויעבור צפונה ויאמרו ליפתח, מדוע עברת להילחם בפני עמון ולדמון ולא קראת ללכת עמך, ביתך נשרוף עליך באש. סיפור שאנחנו נדבר עליו, ויאמר יפתח עליהם, איש ריב הייתי אני ועמי ובני עמון מאוד, ואזעק אתכם ולא הושעתם אותי מידם, ואראה כי אינך מושיע, ואשים הנפשי בכפי ואברא לבני עמון ואתם עזרם בידי ולמען ייתם אליי היום הזה יילחם בי. הנה הסיפור שחסר לנו כאן בתחילת המלחמה, שהעם ממנים אותו עליהם לראש וקצין, בראש הדברים שיש לו זכות לגייס את העם, והוא גייס את זה, והוא גייס גם את בני אפרים, ישבו שם הרבה מאוד בני אפרים בגלעד, הוא לא גייס את בני אפרים שחיו על חוף הים התיכון. גרו שם הרבה מאוד בני אפרים. וכשמינו אותו לראש וקצין, וזה מה שהוא רצה, והוא רצה את זה בין השאר בשביל סמכויות לנהל מלחמה. ופתאום התברר מה שקרה גם אצל גדעון, שבני אפרים משום מה לא הגיעו לקרב, ואחר כך יש להם כל מיני סיפורים. אבל העובדה היא שום זעק אליהם והם לא הגיעו. כשיפתח קיבל עליו את המנהיגות, הוא יצא מהנחה שהוא מגייס, והעם יצא אחריו והוא יוצא עם העם למלחמה, ופתאום התברר שהוא מסתכל ויש מאחוריו כמה אנשים, זה נכון. אבל המסה העיקרית של בני אפרים לא נמצאת איתו, לא על דעת הדעה אחי, הוא הסכים עליו, הוא הסכים לנהל את המלחמה. זה מה שקרה. הסיפור שכתוב כאן, בעצם מבחינה כרונולוגית, צריך להיות בין פסוק י' א' לפסוק י' ב' בפרק י' א'. הוא קורא להם והם לא באים. יש לנו עוד כמה מלחמות כאלה. יש לנו מקומות שעם ישראל הפסיד את המערכה בגלל שקראו לאנשים לבוא ולא באו. יפתח סוגר איתם אחר כך חשבון, בגדול. אבל על זה אנחנו נדבר כשנראה את פרק י"ב. אנחנו עוד רחוקים משם. אבל יפתח נמצא פתאום, רואה את עצמו לפני שוקת שבוע, שהסמכות שנתנו לו זה לא סמכות, ולא שום דבר. ואין לו ברירה, המצב הזה, מה הוא מוכן לעשות? להיכנס למשא ומתן. זה מצב שהוא מוכן להיכנס למשא ומתן. שאלה, כמובן, מה אתה אומר? אני זוכר, אחת התקופות הגורליות באוסלו, הייתה לנו הפגנה, מה זה הפגנה? 300 אלף איש. מה, הפגנה בירושלים? זה היה פחד אלוקים מבחינת אז. שלטון והשמאל, זה היה פחד אלוקים. הגיעו אוטובוסים מכל העולם, 300 אלף איש. והחלטנו, אנחנו סוגרים את כל קריית הממשלה. אנשים היו בשירות הלאומי וביקשו מהאנשים להישאר ללילה כדי שבבוקר קריאת הממשלה תהיה סגורה, אי אפשר לפתור. לא רצינו שקריאת הממשלה תהיה סגורה, רצינו שיכנסו למשא ומתן. מה שקרה, כולם נסעו הביתה. נשארו קצת יותר מ-5,000 איש. הצבא והמגע והמשטרה הסתערו עם עלות ועם הכל ועם פרשים וגמרו אותם. נלכתי חודש עם צורה של עלה על הרגל בצבע שחור לגמרי. אבל יש לי סביב זה גם סיפור מחריד, אבל לא משנה, לא כרגע, כן? מישהו ראה, איזה שוטר משמר הגבול מכה אותי ככה, אני הייתי בשורה הראשונה. השוטר אומר לו, אל תכה אותו, זה רב. ואז הוא הפסיק. הסיפור הזה אוכל אותי עד היום. זה סיפור נורא, זה סיפור שיש לו שני צדדים, אבל אתה מסוגל סתם יהודי, אתה מסוגל ככה לעקוד אחרי בגלל שהוא רב, אתה לא עושה את זה. לא חשוב. אבל נחזור לעניין שלנו, השאלה הזאת, אם מתנהל משא ומתן או שאתה מסתער, זו שאלה של יחסי כוחות. ופתאום אתה נמצא, שם זה הפוך, שם אנחנו רצינו, בגלל שאנחנו רבים, שיהיה משא ומתן. פתאום התברר שאנחנו היינו מתים. כולם בויסים, חזרו הביתה. אני מבין, זה קשה, מה שאתם עושים בלילה, אנשים לגלות אוטובוסים, אבל היה צריך להישאר בלילה. הקרב האמיתי, זה לא היה קרב, אבל זה התנהל בין 2-3 בלילה, היה חשובים מאוד. צד המשלם, מגב, כל אלה. אבל כאן יפתח, אין לו כוח אדם, והוא מחליט להיכנס למשל. המשא ומתן לא הולך, ואז הוא שם נפשו בכפו, והקדוש ברוך הוא נותן כאן רבים ביד מעטים, אבל זה לא מה שיפתח לי כאן, זה גם מסביר את הנדר שלו, שזה נדר ממש מתוך צרה, אנחנו נדבר עוד הרבה על הנדר שלו, יעסיק אותנו שיעור, אבל זה היה נדר מתוך מצוקה אמיתית. בגלל שהוא פתאום נשאר עם מעטים נגד רבים, לא היו לו מספיק אנשים. טוב, את המשך החשבון לבני אפרים אנחנו נגמור כשנהפוך דף. כרגע אנחנו מתארים את המשא ומתן. ויאמר לך בני עמון אל מלכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו במצרים, מארנון ועד הירדן ועד הירדן, ואתה השיבה את הם בשלום. אתם מצליחים לצייר את התמונה או שאני צריך לצייר אותה ללוח? אני אצייר ללוח ליתר ביטחון. בארלון, אבל ישראל את ארצי מארנון ועד הירוק. אתם רואים פה את משהו שדורש פירוש? ארנון זה כמובן ארץ, בני ארץ מואב, זה לא ארץ ארון. כלומר, הגבול עובר בערך כאן. בין מואב ועמון, כלומר, הגבול העתיק, אנחנו כמובן יכולים גם לדבר על אזור הזה. מבדי חסק, וחסק, ובכוונה לא כותב סרט, כיוון שאני חושב שזה זיהוי, אני מתאר. מבדי חסק הזה עבד יפוצה, כל הבני נוער הולכים שם לשחות בירדן, ונמצא ממש בדרום ים המלח, בתפר, לפני העלייה הגדולה להרי אדום. אז זה חסק, זה אבנון, וזה דימון. וארץ מואב המקורית, היא כמובן מכאן עד כאן, זאת ארץ מואב המקורית, כאשר אם זאת ארץ מואב המקורית מכאן עד כאן, אני חושב ככה, עוד יותר, הרי סיחון כבש מהם, זה לא יהיה עוד מעט, סיחון כבש את כל החלק הזה. ארץ עמון המקורית, ועד הירוק וגם ממשיך הלאה קצת, ושיחון כבש מהם את החלק הזה. כאן בריכול זה. שיחון כבש מהם את החלק הזה. וכאן עברו כמובן, ואני חושב כאן מואב. וכאן עמוד. שוב, בינתיים שיחון נעלם, יש פשטות, יישובים, פה, שם, באים. אבל אם הוא אומר כי לקח ישראל את הצי מארנון ועד הירוק ועד הירדן, מה פירוש הדברים? שהוא מדבר גם בשם מואב ולא רק בשם בני עמון. ואכן, בדרך כלל, העמונים והמואבים היו שני שבטים של עם אחד. היו שני שבטים, כמו אצלנו, שבטים שהיו נפרדים, הם היו מפולגים. ראינו את זה למשל בגילוב מלך מואב, שהוא לוקח את בני עמון ועמלק, שומעים? כאן שולטים בני עמון, אבל הם יחד עם מואב. נדמה לי שאז הבאנו את הפסוקים בעמוס, אתם זוכרים? הפסוקים בעמוס, גם בהתחלה שלושה פשעי, אז יש על שלושה פשעי בני עמון ועל ארבעה לא אשיבם, והפסוק מסתיים, והלך מלכם בגולה, הוא ושריו יחדיו עם משה. הלך מלכם בגולה. הוא לא היה גובס גם למקום, האם שלהם, אבל והלך מלכם בגולה. אחר יש על שלושה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשמים. ונאמר, והכרתי שופט מקרבה. מבינים את ההבדל? כשאצל בני עמון יש מלך, אז אצל מואב יש רק שופט. כיוון שאז מואב יחד עם עמון, אבל הם המשנים, ולפעמים, כמו אצל גדול מלך מואב, אז מואב מנהיגים ובני עמון הולכים יחד איתם. אבל בסך הכל אנחנו מדברים בדרך כלל על עם אחד של עמון ומואב. ותכף אנחנו נראה, הוא תכף ידבר, וירושו את גבול האמורים, מהארנון ועד הירוק, ונדבר עד הירדן. הוא מדבר על בשבט ישראל בחשבון ובבנותיה ובערעור ובבנותיה ובכל הערים אשר על ובכל הערים אשר על ידי ארנון 300 שנה ומדוע לא יצלתם בעת ההיא. שוב, גם חשבון ובבנותיה וגם ערעור ובבנותיה וגם הערים אשר על ידי ארנון הם כולם ערים מואביות. הוא פולק פה עם מלך בני ארנון כיוון שהוא מלך יתר על כן. הוא אומר לו, הלא את אשר יורישך כמוש אלוהיך אותו תירש, ואת כל אשר הוריש השם אלוהים מפנינו אותו תירש. כמוש מזה, כמו שני אלוהים. וואו, מי זה אלוהים בני אמון? מלקום, או המולך. קיצור של מלקום. מלקום הוא אלוהי בני אמון. אם הוא אומר לו את השם לך כמו שאלוהיך, הוא אומר לו, הטוב, טוב, אתה מתבלק בין ציפור מלך מואב. כלומר, בני אמון מדברים פה גם בשם אמון וגם בשם מואב, רק פסוק אחד, תסתכלו במלאכים א', פרק י' א', לטובת העניין. פסוק ז', יכולתי להביא גם במקומות אחרים. אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב, בהר של בני ירושלים, ולמולך שיקוץ בני אמון. כלומר, המולך או מלקום זה אלוהי אמון, והוא מדבר כאן על אלוהי מואב. בקיצור, אנחנו מדברים כאן על עם אחד, תרבות אחת, שבטים שונים, והוא דורש ממנו גם את ארץ מואב וגם את ארץ בני אמון. שוב, אני מזכיר לכם, לכבוש את מואב ואת אמון, זה נאסר על בני ישראל בתורה. הרמב"ן בספר המצוות טוען שזה צו לדורות עולם. כלומר, אסור לנו לכבוש את ארץ מואב, ולא את ארץ בני אמון, זה הדברים שהשם נתן להם ירושה כבני אברהם. אנחנו יכולים לשלוט, אבל לשלוט מלמעלה, כן? לשלוט על הגג, נגיד, אבל לא לכבוש ולא לנשל אותם מארצם. כאמור, הרמב"ן טוען שזה מצווה לדורות עולם. ויוסף עוד יפתח, וישלח מלאכים אל המלך בני אמון, ואמר לו כה אמר יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני אמון. כן, במושגים פוליטיים שלנו, בואו נגיד, הנאום שייתן פה יפתח, הוא נאום מרתק, מעניין מאוד, אפשר לומר לו הרבה מאוד דברים, גם מה קרה במדבר בפרשת חוקת, זה נאום מאוד מעניין. אבל בואו נגיד, מבחינה פוליטית, אתם מבינים שחבל על עצמם. ברגע שמלך בני אמון אמר, זאת האמת שלי, וזו ההיסטוריה שלי, אז לא מעניין אותי מה אתה תגיד, אני יוצא נגדך למלחמה, נסה, יפתח, לשכנע אותו, תשמע, אני אגלה לך מבחינה היסטורית, בואו נגיד. לך דבר אל הקיר. אנחנו מכירים את זה היום, את כל הדברים האלה, איך זה עובד, לך תגיד. יש פה בישיבה, אתם ודאי יודעים, מול המשרד, יש פה גת. מכירים אותה עם שלטים, עם הכל. כשבאנו אלה לישיבה, כמובן הכל פה היה טילי אדמה, מי שחשף את זה, זה מורי ברבי הרב יולי בן נון. הוא חשף את הגת הזאת. כמובן, עזרו לו תלמידים, הוא חשף את הגת. כשנחשפה הגת, הייתה פה חגיגה גדולה מאוד. ואנשים לא אמרו, יאללה, חשף את הגת. אז מה? עשה לנו כאן עכשיו ט"ו באב ואת משתאות חג הבציר על זה שחשפנו גת. ואז הוא אמר, ונאום שנחרט אל ליבי מאוד חזק. מהי המשמעות לחשוף באזור שלנו גת? יספרו הערבים אלף פעם שהם הבעלים ההיסטוריים של הארץ הזאת. אצל הערבים אין כיתות, למה? אסור להם לשתות יין. הם גדלים ענבים, אבל אסור להם לשתות יין. יש כאן גת, פירוש הדברים, היה פה, אנחנו נמצאים על יישוב ישראל. אל תבואו ותגידו לנו זה שלנו. אם יש כאן גת, זה הסימן. זוהי תעודת הזהות הטובה ביותר, אנחנו ביישוב ישראל. היה נאום טוב מאוד, אבל כדאי לדעת את זה, להכיר את זה. יש כמובן כיתות גם בגבעת החיש, ויש. מוצאים גת, מוצאים כל מקום כאן שאתם עוברים על כל דיבה, או מקווה או גת. זה תעודות זהות שלנו ולא של הערבים, שלא יספרו לכם סיפור. הם הגיעו לזה לפני 150 שנה מעיראק, עם כל מיני מקומות שחיפשו כאן עבודה אצל היהודים. אבל המקומות האלה, הרצף של היישוב היהודי בולט כאן כמעט בכל מקום. אין גם יישובים ביזנטיים. אני לא אומר. הייתי בסמוע, יישוב ערבי מובהק, סמוע, יישוב ערבי פלויון, הייתי שם, בדקנו בית, בית בסמוע. תחזיקו טוב את הכיסא, כל הבתים שיש. יש שקע של מזושה על הבתים. אז לא זקו איזה עם הסמרים. שקע בקיר, אז לא איזה. זה תעודת זהות, אי אפשר להתווכח עם זה. זה אומר, מאיפה זה בא הישוב הזה? זה כמובן היישוב של שלמה העתיקה. טוב, לא משנה, קצת חרגנו ונמשיך את מה שנותר לנו. אבל יפתח מנסה לשכנע את מלך בני אמון. בואו נגיד, לפחות יוצא לנו כאן תעודה היסטורית פרשנית חשובה, ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד ממנה. ויום הנוקו אמר יפתח, ורגע ישראל את ארץ מורה ואת ארץ בני אמון, כי בארצם ממצרים ועלי ישראל במדבר עד ים סוף, ויבוא קדש. קדש, כולנו יודעים, נמצאת שם על, למרגלות המכתש הקטן. כן? כוונה לקדש מדבר סין, במשך הרבה מאוד שנים טעו לדעתי, ואיפה עשינו את הקדש הזאת? מה? לא, לא, ודאי ש... קדש מתפרצים, לא קדש... אבל זיהו את זה במקום לא נכון, צריך לדעת את זה, בפטרה. כלומר, פטרה גם כן היא קדש. כשכתוב במשנה בגיטין, מרקם למזרח, ורקם כמזרח, רקם זה כמובן בכל מקום תרגום של קדש. הכוונה לפטרה. אבל פטרה, קדש, הרבה מקומות יכולים להיקרא קדש, כן? כל מקום שהיה בו זמן שהוא... קדוש, לדעתה של איזה דעת, אז קראו לו קדש. אז קם למזרח, או קם כמזרח, זאת באמת פטרה. אבל זה בית שני. בטעות, פלביוס מזהה את זה גם עם קדמוניות, מזהה את זה עם קדש של בני ישראל שהגיעו לקדש מתפרצין, אבל אין ספק שקדש מתפרצין נמצאת למרגלות המכתש הקטן, קצת יותר מזרחה, לכיוון צומת הערבה. ובכן, וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמור, אמרה נא בארצך ולא שמע מלך אדום, וגם אל מלך מואב שלח ולא אהבה, וישב ישראל בקדש. הנה סיפור שלא מופיע לנו בתורה במפורש, נכון? וגם אל מלך מואב שלח ולא אהבה, בתורה זה לא מופיע. הנה, יש לנו פה השלמה חשובה. וילך במדבר, ויעזוב את ארץ אדום ואת ארץ מואב, ויבוא מזרח שם של ארץ מואב, ויחנו בעבר ארנון, ולא באו גדול מואב, כי ארנון גבול מואב. פה אני רוצה לצייר, ובזה נגמור. תסתכלו במפות, אצלנו, כאן, פחות, נעזר, צומת הערבה, לא, כאן, צומת הערבה, לא צומת הערבה. הבנתי, המקום של חצבה, כן, בן קפה שם, בדרך כלל עוצרים שם. כשמגיעים אלעד, יש איזה חניון גדול, נחל צפית תופס שם לא רחוק, נחל צפית. עבודתנו, מוכר לכם בוודאי, אל תנדבו להיות שם. יאללה, תשאירו, נחל יפה, שוב איתו. אז כאן צומת הערבה, כאן יש מקום, תסתכלו בכל הערבות, נקרא סלמנאיה. תסתכלו בפרשת מסעי, ויחנו בצלמונה. ויצאו בצלמונה ויחנו בפולון. גם ללא ספק במקום הזה, ועדי פינן, כאן נמצא פעיל פנוע, עיר נחש. בדרך כאן הם עלו, הם ירדו מכאן עד כאן, כאן הם עלו והגיעו לכאן לעיי העבדים. גם אני נותן, פעם חשדתי ופיתיתי אל 40 איש שהיו איתי בזה, נלך עד קרוב לדרך על הרמה ונעלה את כל העלייה להרי אלום, נרגיש פעם משהו בני ישראל נגישו, ועלינו את זה ביום אחד, היינו כאלה שקצת התעיפו בדרך, אבל עלינו את זה, ועל הגבול ועל הנושא הזה של בני ישראל, שמה שאנחנו רוצים מכאן, אנחנו כבר נעמוד בעזרת השם.